One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
איזה קפה עושים פה, אבא? המכונה הזאת של המטבח. אתה לא שותה קפה, נכון?
שותה, בטח שיש.
כן?
כן.
לא, אתה עם המצפטל שלך.
לא, שותה קפה.
מה קורה?
בסדר, בסדר.
הכל בסדר, חבר השבוע.
עוד שבוע סוער עבר על מדינתנו, עמנו, ארצנו. אני רואה שעכשיו חמאס. תאמין שזה בסוף... זה בסוף האבסורד העצוב. אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי, אתה יודע מה, אותו שנתיים של מלחמה, אנחנו עכשיו ממתינים במתח לתשובה של חמאס שהגיעה, ולשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה שתשובת חמאס הגיעה, ואנחנו ממתינים לראות...
מה אתה, לא הבנתי מה הטענה. אתם אלה שאומרים בואו נחכה לזה, לא הבנתי. מה הטענה? מה הטענה, סרי, מה הטענה? לא אתם, לא אתם. יש חלקים בתקשורת הישראלית שכל היום לוחצים לעשות עסקה עם חמאס, לשמוע חמאס, מה אומר חמאס, מה אומר חמאס.
אתה בסוף, לא, כי בסוף אתה מבין, מכל המלחמה הזאת...
מחכים לחמאס.
אתה ממתין לארגון שכבר מזמן היה אמור להיות לעוף לכל עבר.
הוא מחזיק לנו בחטופים, מה השאלה בכלל?
לעוף לכל עבר ולהתנפץ. ולא להיות כאן,
אין בעיה, אז בוא,
ושגופים אחרים, ואולי מדינות אחרות, היו שולחים כאן נציגים, מנהל תרצועה, אז בסוף, אחרי הטבח הגדול והנורא, ולאחר מלחמה כל כך קשה, שבה חיילינו המופלאים עשו באמת דברים אדירים ברצועת עזה, בסוף אנחנו יושבים וממתינים הבוקר לתשובה, מה תהיה התשובה, אם הם יאותו המנובלים לקבל את העסקה שהציבו להם המתווכות, והציבה ישראל, והם ענו, ועכשיו עונים ככה ועונים אחרת.
מה התלונה? לא הבנתי.
התלונה היא שבשורה התחתונה זה עצוב מאוד, שלאחר, עוד פעם אני אומר לך, בפעם השלישית,
כן.
טבח נורא, רצח נורא, שהם אחראים עליו, לאחר באמת מלחמה עקובה מדם, כל כך הרבה זמן, בסוף הגעת למצב שאתה מחכה לתשובת חמאס.
אני לא מצליח להבין. אני אסביר לך שנייה, בוא, אתה רוצה לדבר על זה או שאתה רוצה להמשיך? אין בעיה, אני אכנס לזה אחר כך. אתה רוצה להמשיך?
אחרי זה.
לא, אין בעיה, בוא.
אני רק הזכרתי את זה וזה, אני רוצה לדבר על משהו ש...
לא, אבל זה אירוע חשוב מאוד. אתה מצד אחד אומר, מצד אחד אתה אומר, נעשה את זה פינג פונג יותר זהירי זה היום. מצד אחד אתה אומר, איך מדינת ישראל לא זה? מצד שני, בכל המקומות בעולם, בכל המקומות בארץ, בכל האולפנים, כל זה, כל הזמן אומרים, בוא נחכה לשובה, צריך לראות מה חמאס, צריך לראות מה קורה עם חמאס, מה חמאס, אל תיכנסו, אל תזה, זה עלול לפגוע בחטופים. בוא, אם זה המצב, בוא תכריז מה שהאנשים שאי אפשר להגיד היום, בוא תכריז שמבטרים על 20 חטופים, נכנסים, מפרקים את המקום הזה לכל הרוחות, בלי לראות בעיניים, ונגמר החמאס, אבל זה לא מה שמדינת ישראל בוחרת לעשות. מדינת ישראל בוחרת לעשות, לפעול בדקדקנות, לפעול כמו בפינצטה, להיזהר מכל דבר, וככה הדבר הזה נמשך. אז עכשיו אנחנו, וכל הזמן דוחפים לעסקה, ודוחפים לעסקה, וכל התקשורת הישראלית דוחפת לעסקה, ומה עם עסקה, ואיך עסקה, ובוא נעשה עסקה, ואז בסוף אתה מתלונן על זה שאנחנו מחכים לתשובת חמאס. כן, זה בדיוק האירוע. אם אתה היית אומר, שנייה, אם למשל, היו עושים בדרך של סמוטריץ' או של בן גביר, אז בכלל לא היינו בדילמה הזאת, בסדר? אני דרך אגב, לצורך העניין, מאוד כועס על הממשלה הזאת, שאמרה כבר לפני שנה וחצי, שאם אתה רוצה להחזיר חטופים, אתה מודיע לחמאס, חבר'ה, כל יום שחטוף לא נמצא פה, עוד 5 קילומטר שלנו. אנחנו 10 חודשים, היו צריכים לפחות בתוחמת הצפונית כבר להיבנות 3 יישובים. ככה, חמאס היה מבין, לוקחים שטח, אבל אתם כל דבר, לא אתם, סליחה, חלקים בתקשורת הישראלית כל היום, רגע, אבל צריך, ומה עם עסקה? ועוד רגע אנחנו עסקה, וממש של שנייה בעסקה, ובוא נעשה עסקה, וחייבים לעשות עסקה, וחייבים להתקפל. האויב שומע בצד השני את כל התקשורת הישראלית, בוא נתקפל, בוא נתקפל. מה הוא חושב לעצמו? שהוא יכול לעשות מה שבא לו.
אז אני חוזר ואומר, אני מאלה שחושבים שחייבים לסיים את המלחמה. אני מאלה שחושבים שצריכים לעזוב את רצועת עזה. אני מאלה שחושבים שאין לנו כבר מה לעשות שם. שהצבא מיצה, הצבא המופלא והחיילים המופלאים עשו את כל מה שניתן לעשות. אחרי יותר משנה ותשעה חודשים, עוד שנה, עוד שנתיים, לא יוסיפו ולא יעלו שום דבר, חוץ מדבר אחד. יהרגו, לצערנו, עוד חיילים, והחטופים יחזרו פחות אם בכלל, זה מה שיקרה. ולכן צריך לסיים ולצאת ולחזר את החטופים. זה נכון. אבל מותר לי בד בבד עם מה שאני אומר, להביע תסכול, להביע תסכול ואפילו עצב, על זה שאחרי כל כך הרבה זמן, לזה הגענו. שבסוף אנחנו מחכים לתשובה, ויושבים כאן במתח, לארגון שכבר מזמן היה צריך להיות, אני לא יודע, בטח מואף מהעולם, אם לא מרצועת הזה. זה תסכול, אני מודה, מתוסכל.
אבל השאלה אם אתה לא חושב שאתה יוצר אותו. יכול להיות שאתה בין אלה שיוצרים את התסכול הזה?
אם אתה בונה על סמוטריץ' ועל בן גביר, שהם חבל שלא שמענו עליהם, אז באמת מצבנו גרוע. אבל בוא, אני לא רוצה...
אני שואל אותך, אתה לא חושב שאתה מאלה שיוצרים את זה?
לא, אני מאלה שחושב...
אתה הנה עכשיו עומד רדיו, אתה קיבלת רדיו, קיבלת מיקרופון, אמרת, עכשיו אמרת, אני חושב שצריך לסיים את המלחמה. יושב לך לילה בצד השני ואומר, הנה, תראו את התקשורת הישראלית, רוצה לסיים את המלחמה, בוא נחזיק מעמד.
אני לא רוצה להיות חמאס, ואני לא רוצה להיות סוריה, ואני לא רוצה להיות איראן, אני רוצה להיות מדינה דמוקרטית, שמדברים על הכל, ואפשר לדבר, וגם אם יש חולשות
אין בעיה, אז אל תתלונן שהמלחמה לא נגמרת.
אז אני אומר, המלחמה לא נגמרת, כי יש כאן שיקולים פוליטיים של בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, בערכת המלחמה, נוקט שיקולים פוליטיים, לרצות את סמוטריץ', לרצות את בן גביר, זה השיקולים שלו, הערכת המלחמה נוגעת לעניינים האישיים שלו, המשפטיים שלו, הפוליטיים שלו, בסדר? יפה. עכשיו תן לי לדבר על עוד משהו שפוליטי, וזה הסיפור שהיה אתמול, החרפה שהייתה אתמול בכנסת, אין לי מילה אחרת, חרפה, ואני באמת, אתה יודע, לא רוצה לדבר שרה, בבועז ביסמוט, בסוף הוא סוג של פיון, בבור, בשלשון נתניהו רצה את, נו, חנוך מלביצקי, בבוקר באו החרדים, כנראה אריה דרי, ואמרו לו, עזוב אותנו חנוך מלביצקי, הוא לא, לא תהיה לו יכולת להעביר את חוק הגיוס, את חוק ההשתמטות, תביא את ביסמוט, ביסמוט יוצר פחות אנטגוניזם, ואני אומר עוד פעם, בצורה הכי ברורה, והכי חד משמעית, שלא יערבבו אתכם, ולא יספרו לכם סיפורים, מה שהיה אתמול נועד לעשות הכל, אבל הכל, כדי למנוע מכמה שיותר חרדים להגיע לצבא, מכמה שיותר חרדים לתת להם את ההשתמטות, ולמנוע מהם את הגיוס, ולהחזיר את התקציבים לישיבות, ולהחזיר את התקציבים למעונות שנלקחו מהם, ולמנוע מחרדים נוספים להסתובב כאן עם, ב, 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 בחזקת עריקים. מה שנתניהו עשה אתמול זה לפעול נגד הצבא, נגד האינטרסים של צבא הגנה לישראל, נגד האינטרסים של הלוחמים, נגד האינטרסים של הלוחמים המילואימניקים. כל מה שהוא עשה אתמול בבחירה בין חרדים לרצות את השותפים הקואליציונים שלו, שהרצונות שלהם מתנגשים עם הרצונות של הצבא, ודיברנו בתחילת התוכנית על המלחמה, ונדבר כמה היא גובה, וכמה מאמץ מצד החיילים, וכמה הרוגים, וכמה פצועים, וכמה, אתה יודע, שמעתי נתון השבוע, נתון מזעזע היה, הייתה כתבה בערוץ 12 על פצוע, משהו עובר, איבד את היד, מדובר שם על 18,000 לוחמים שלנו שנפצעו בדרגות כאלה ואחרות, הם נותנים את גופם, הם נותנים את חייהם, אלה שבאמת, השאר עושים הכל עם מאות ימי מילואים בשנה, אני מדבר על המילואימניקים, על חשבון העבודה והעסקים והמשפחות, והחיילים הסדירים שחוקים, ונמצאים שם בחום הנורא שלנו, קשה ברוב פינוקנו להסתובב בין מזגנים, הם נמצאים שם בחום הנורא, עם מדים, ועם אפוד, ועם נשקים כבדים, ועם ציוד על הגב, ובאמת חודשים, ולא מתקלחים, ונתניהו שרואה את מצוקת הצבא, ורואה שהצבא חייב חיילים, מעדיף את השותפים הקואליציונים שלו, בציניות שרק אחד כמוהו יכול לעשות, במנותק מכל מה שקורה כאן כמעט בשנתיים האחרונות, מכל מה שקורה, מה שקרה אתמול בכנסת זו חרפה, חרפה על מי שהצביע בעד הדחתו של יולי אדלשטיין, שגם החוק שהוא הביא היה רחוק להיות מושלם, מאוד 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 רחוק, אבל לפחות היה איזה רצון, עם קצת סנקציות, עם קצת... ועכשיו תסתכלו, בואו נראה מה יעשה אדון בועז ביסמוט, איזה חוק הוא יביא, כמה חיילים חרדיים הוא יצרף למערך הלוחם של צהל, כמה זה יקל על חיילי המילואים, ורק שתבינו, כשאנחנו עסוקים באמת בדברים שמתרחשים כאן יום יום, במה עסוקה, כנסת ישראל, אתה יודע מה, מי שיגדיר את זה הכי טוב, את ההתכנסות אתמול, למען הדחתו היה יולי אדלשטיין. בואו נשמע מה יולי אדלשטיין אמר אתמול לאחר הדחתו.
חברים, צריכים לומר לי מילה טובה, אולי אפילו מילה תודה. לא תקציב המדינה, לא מלחמה, לא חטופים, לא איראן לא הצליחו לכנס לנו את השיאה, אבל הצורך בהדחה שלי גרם לכינוס שיאה. הבעיה שלי עם החוק. מה שקורה כאן כרגע עובר סופית את החוק. סופית. זאת תהיה הפעם הראשונה שהייתי במיעוט בשיאת הליכוד. אם בחדר זה כמה אנשים שאז יעדיפו לא להתעמת עם יושב ראש התנועה, ראש הממשלה, הכל יכול. ושכעבור 20 שנה לאף אחד אין ספק שהמיעוט צדק. הרוב קבע, הרוב תמיד קובע. ואני גם כאן אקבל את החלטת הרוב. רק שתדעו שלפעמים הרוב קובע והמיעוט צודק.
לא חטופים, לא מלחמה, לא כל שלל הבעיות שניצבת בפניהם ישראל גרמו לסיעת הליכוד המפוארת להתכנס אתמול, אלא רצון של נתניהו לרצות את החרדים, להתחנף, לתת להם מס רצינות, להגיד להם, תראו, גם אם אני לא יכול להעביר, לי אין ספק שזה בא מכיוון החרדים, תקשיבו, תאמין לי, אני חייתי איתם, אני יודע את זה מצוין, זה לא יוזמה של נתניהו. באו אליו חרדים, אמרו לו, תקשיב, תפטר את יולי אדלשטיין, למרות שהם הלכו וסיפרו, מה פתאום, אנחנו לא רוצים, זה לא קשור, זה הם, אני אפילו יודע מי עשה את זה, אבל עזבו. באו ואמרו לו, נתניהו תפטר, ואז נלך לרבנים ונגיד, תראו את נתניהו, תראו כמה הוא רוצה, הוא משתדל, הוא פיטר שר ביטחון בגלל חוק הגיוס, הוא עכשיו הדיח את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הוא יוצא מגדרו בשביל רצות אותנו, תנו לו עוד זמן, ייכנס כאן יושב ראש חדש, ינסה לעשות דברים, וזה מה שקרה, לשם כך התכנסה סיעת הליכוד בשביל החרפה הזו.
לסגור רק את הנושא הקודם, יש פער מאוד מאוד גדול, בכלל, אתה יודע מה זה קו המחבר בין שני הדברים. הביקורת של צד אחד היא ביקורת שהיא איננה עניינית. אם היא הייתה טיפה עניינית, הם היו מבינים כמה בגים יש בתוך הדבר הזה. הרי האנשים שמתלוננים על זה שהמלחמה כל כך ארוכה, שאי אפשר יותר, שכל הדברים האלה, זה בדיוק האנשים שכל הזמן מפמפמים, לא באשמתם, אבל זה מה שהם עושים, מפמפמים כל היום מהבוקר עד הלילה קנייה לחמאס. כל היום די, ישראל שחוק, חיילים שחוקים, כולם גמורים, הכל גמור, אי אפשר, חייבים להפסיק את המלחמה, חייבים להפסיק את המלחמה, חייבים להפסיק את המלחמה, חייבים להפסיק את המלחמה. יושב חלילה בצד השני, שומע את התקשורת הישראלית, מבין כמה ישראל, הרי בסוף זה הסיפור, בסוף הסיפור של עמידות. בסוף השאלה היא מי עמיד יותר. אומר, אם זה אנחנו, או אם החמאס, אנחנו אמורים להיות עמידים יותר, ואני אמורים להוריד אותם על הברכיים, תמרים על הברכיים. רק כשאתה הולך ברוטלי עד הסוף. אבל מה לעשות, מדינת ישראל עשויה מהדברים האחרים. ואנחנו כל הזמן עסוקים, באמת, כל הזמן עסוקים בלשדר לחמאס בטלוויזיה הישראלית, שאנחנו רוצים הפסקה, רוצים סוף, רוצים לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, ואז מתלוננים למה החמאס מעטל בנו. שאלתי אתמול בצ'אט ג'י-פי-טי, כמה פעמים חמאס סירב לעסקה? עניין אותי מה זה. 5-7 פעמים, החמאס, זה שכל רצועת עזה מפורקת, כל מגדיו, מחתיו, שני הסינוארים שלו, כולם גמורים, הרוגים, זה, ובסוף הוא זה שעוד מסרב לנו לעסקה. במקום שהתקשורת הישראלית תתייצב כאחת, ותתמוך באמירה שלא עושים הסכמים, ולא עושים שום דבר, ולא יכולים, ואז, אתה יודע מה, מלא, אנחנו לא יכולים, כי באמת יש לנו שם חטופים, וזה נורא קשה, אבל עוד לבוא אחר כך ולהתלונן על זה, שהחמאס נשאר ושאנחנו מחכים לחמאס, זה באמת לוגיקה אחרת. הייתי מאוד מאמין, ואתה יודע מה, בסרי, אפילו מצטרף אליך, הטענה שלך אתמול על המהלך הפוליטי. רק כמו שבסיפור עם העסקה, אני יודע ששום דבר לא חף מהשיקולים הפוליטיים. איך אני יודע את הדבר הזה? כי דיברת היטב על הסיפור של הגיוס, שזה נועד ככה וככה וככה. ואתה יודע היטב את דעתי, ואני אמרתי אותה בממשלה הקודמת, ואני אומר אותה בממשלה הנוכחית, על גיוס לכולם, עם ישיבות הסדר ומכינות, וכמו שספורטאים מצטיינים, צריך להיות גם תלמידי ישיבות, ורק במספרים האלה. אבל הטענה שלכם היא לא טענה סלקטיבית רק לממשלה אחת. איך אני יודע? כי כל הזמן אומרים, רגע, החוק הזה, הרי החוק הזה הוא חוקק בממשלה הקודמת. יש את הטענה שמיד אתה תקפוץ ותגיד לי, רגע, אבל אז לא היה 7 באוקטובר. סליחה שנייה, מה בעצם הטענה? בוא תזקק לי את זה. הטענה היא שהיה 7 באוקטובר וצריך, או הטענה שחייב להיות שוויון? כי אני לדעתי, ולדעתך, ולדעתו של יאיר לפיד, ולדעתו של בני גן, צריך להיות שוויון. לא יכול להיות שאמא אחת ישנה בלילה, ואמא אחת לא ישנה בלילה. אז צריך להיות שוויון. מה קשור 7 באוקטובר? אז למה, למען השם, בממשלה הקודמת, לא העבירו? מה קשור שלו השיבה באוקטובר? מה שקשור והדבר היחיד זה שצריך להיות שוויון וצריך להיות שוויון. אז למה אין אפס ביקורת? אפס ביקורת נגד ליברמן, נגד לפיד, נגד בני גנץ, נגד נפתלי בנט, שעכשיו כל גרפס שהוא מוציא, זה סוגיית הגיוס. היה לך, היית ראש ממשלה, למה לא עשיתם אז שוויון? מה הקשר לשבעה באוקטובר?
שנה ורבע.
רפורמה משפטית כמעט העבירו פה, בשלושה חודשים.
אי אפשר לתקן את כל תחרויי ממשלות נתניהו בשנה ורבע.
מה זה משנה, הייתם, לא היה חרדים.
לא.
לא, עכשיו, תקשיב, הממשלה עכשיו ימין מלא מלא.
רגע, תקשיב,
אני אתן לך נתון, עכשיו בממשלת ימין מלא מלא מלא, עם חרדים, עם הבבצ'יקים, עם אייכלרים, עם דרים, עם סמוטריץ', בן גביר, יצאו עכשיו 54,000 צווים. מה זה הקשקוש הזה שאז אי אפשר היה להוציא? היה צריך לקבל החלטה, בחודש אחד, יאללה, להעביר בחוק הגיוס, אתה יודע, עכשיו אמרנו שאפשר להעביר בשבוע. בשבוע אפשר להעביר חוק גיוס. יאללה, איפה הייתם? לכן אני אומר, אני לא קונה את זה, אני לא מאמין לדאגה הזאת. הכל נאמר רק מתוך טעמים פוליטיים. באמת הייתם דואגים לשוויון, היית גם הולך על הראש של נפתלי בנט, בני גנץ, יאיר לפיד, כמו שאתה הולך על הראש של נתניהו, ולכן אני לא מאמין לדבר. או, החנקתי.
זה אומר שאתה מדבר יותר מדי, בגלל זה.
ממש.
שמע, אתה יודע, זה בדיחה. הרי הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, באמת, עם רוב זעיר וזעום, עם עריקים כמו שיקלי וסילמן, כיהנה כאן שנה ורבע, שנה וחצי. לעומת נתניהו, שכיהן כאן 17 שנים, שב-17 שנים שלו נבנתה קונספציה מול עזה, נבנתה מדיניות ההכלה מול חיזבאללה, נבנתה, נקנה שקט בכסף, נדאג שקטר יכניסו כסף ויהיה שקט, ונכניס פועלים ונעשה כך.
למה לא גיסו?
אני אומר לך עוד פעם, הממשלה הקטנה והמסכנה שכיהנה כאן שנה ורבע, שנה וחצי, אני כבר לא זוכר, לא יכולה הייתה את כל תחלואי ממשלות נתניהו לתקן בפרק זמן.
מה זה תחלואי? דבר אחד.
תחלואים גדולים.
דבר אחד, פקק את הגיוס.
ממשלה שהשאירה כאן קריסה כלכלית.
להביא חוק, בחוץ וביטחון, בשבועיים. לא צריך, אתה מכיר כנסת, אני מכיר כנסת, כל הח"כים שמקשיבים לנו מכירים כנסת, אפשר להעביר חוק גיוס. בשבוע, למה הם לא העבירו את זה? אני חושף את הבלוף, זה מה שאני עושה. הבלוף שלכם שהביקורת איננה עניינית, ביקורת פוליטית, שקשור רק לעניין נתניהו, אני לא מאמין לביקורת שלכם, זה הכל.
אתה יכול לא להאמין למה שאתה רוצה, תמשיך להגיד שאתה מחכה, איך אומרים, שילכו בדרכם של סמוטריץ' ובן גביר ברצועת עזה, ושמשם נבשה. כן, בסדר גמור. אתה יכול לא להאמין, אבל גם אם יש לך טענה, גם אם יש לך טענה לממשלה הקודמת, שאני מזכיר שוב, הייתה שנה ורבע, שנה וחצי, לעומת 17 שנים שנתניהו מחזיק בשלטון. אז אתה יודע מה? אוקיי, היה עוול, אז אתה מתקן עוול בעוול, ועכשיו אני אומר עוד...
לא, אני חושף את הבלוף.
לא, אוקיי, חושף את הבלוף. היה משהו ב-20, ב-7 באוקטובר, והמלחמה הזאת גרמה ליציאתה משירות של הרבה מאוד אלפים של חיילים שנפצעו, ומאות חיילים שנהרגו, 895 חיילים נהרגו, והצבא...
ואם הם לא היו נהרגים, לא צריך שוויון?
לא, אי אפשר.
רגע, אבל לא צריך שוויון?
תראה, אי אפשר. תן לי לדבר, כי אני נתתי לך. לא, אני אגיד מה אני רוצה.
סבבה. תתייחס רק בדבריך, מאוד מסקרן אותי מה דעתך לגבי סוגיית השוויון. לא רק השבעה באוקטובר.
אתה מתעלם... מהשבעה באוקטובר, כי אם לפני השבעה באוקטובר לא האמנו בחלומות הגרועים והמסויטים ביותר שלנו, שאנחנו נגיע למצב כל כך קשה וכל כך היום ביום השבעה באוקטובר, ואנחנו אחריו נצטרך המון המון חיילים, כי הרי לא ייתנו יותר צ'אנס לשום הדממה ולשום רפיון ולשום אמצעים טכנולוגיים, אלא נצטרך חיילים בכל הגזרות, בכל החזיתות, בכל הגבולות, והרבה מאוד חיילים. אז קרה משהו, ואם דיברו בעבר, ודיברו בעבר, ואני הייתי במקומות האלה שדיברו בעבר, על צבא קטן וחכם, ועל אמצעים טכנולוגיים שיפתרו לנו את כל הבעיות, כל זה עבר מהעולם, ירד מהשולחן, צריכים חיילים וחיילים בהרבה. וגוף שכולנו סומכים עליו, הצבא אומר לך, אנחנו צריכים 14,000 חיילים, לוחמים, לא עוזרים, עוזרי הוראה, ולא מדה, ולא שמדה, ולא כל השטויות האלה. לוחמים, חיילים, עם נשק, עם אפודים, שיכנסו לפה ויכנסו לשם, ויהיו לעזר ללוחמים שעושים את זה עכשיו. ואתה מתעלם מזה, ואתה כל הזמן, אני
מבחינה קודמת, ולמה, הייתה מלחמה, יש צרכים, הצרכים האלה לא הסתיימו ביום שתסתיים המלחמה בעזה, שאלוהים יודע מתי נתניהו, מה השיקולים הפוליטיים שלו, פוליטיים, יחליט לסיים את המלחמה. אם יהיו הבחירות, רגע, אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, אם זה יתאים למשפט שלו או לא יתאים למשפט שלו. גם כשתסתיים המלחמה, אנחנו נזדקק כאן להמון, המון, המון חיילים. וכשבאים מעלים את זה, ולא התחתי את זה בפניך, כי בעבר היה לך דעות אחרות, אז למה לא עשיתי בממשלה הקודמת? כי בממשלה הקודמת לא הייתה מלחמה.
והשוויון,
לא הייתה מלחמה.
אבל זה בדיוק הנקודה. אתה יודע, יש זה בדיוק הנקודה, והשוויון מה איתו? לא היה צריך להיות שוויון בין דם לדם, בין אימא לאימא בממשלה הקודמת. מה, זה המצאה של עכשיו?
אז היום גם שוויון וגם צרכים. גם שוויון וגם צרכים.
מצוין, אז איפה? למה לא תקבלו שוויון?
וגם צרכים, והצרכים הם רבים. הצרכים האלה נהיו קשים יותר, והכרחיים יותר. לאחר המלחמה הקשה, ומזה אתה מתעלם, אתה הרי משוטט כל היום בכנסת, אתה רואה שם את הנציגים שיושבים, נציגי צה"ל שיושבים בוועדות, שהם מתחננים, אין מילה אחרת. תביאו לנו עוד חיילים. המילואימניקים קוראים, אנחנו מעלים כאן כל תוכנית. מילואימניקים שקוראים תחת הנטל, והעסקים שלהם נהרסו, והמשפחות שלהם חטפו פגיעה, והילדים שלהם עם מצב רגשי כזה, ומצב רגשי כזה, כבר לא מדבר על ההרוגים, שעוזבים, שמשאירים אלמנות ויתומים, על זה אני כבר לא מדבר. ואני מדבר איתך על זה, ואני אומר לך, הייתה מלחמה, וצריכים המון חיילים, כי נפצעו 18,000 איש, ונהרגו מאות חיילים, ואתה, ולמה בנט לא עשה, ולמה לפיד לא עשה, מה זה רלוונטי?
מה זה רלוונטי? כי הטענה שלכם היא בלוף כרגע.
אבל הייתה מלחמה.
הבלוף נחשף.
אבל אתה מצדיק את מה שהיה אתמול, אתה מצדיק את מול, אתה מצדיק את יולי, אני שואל, לא, אני שואל.
אני עונה.
אז אני שואל, אתה מצדיק את התחת. יולי אדלשטיין על פי דרישת החרדים, הרי אתה יודע שיולי אדלשטיין הודח אתמול
בסוגיית
בגלל החרדים שדרשו להדיח אותו כי הוא לא סיפק
את הכוח, ונתניהו
וקנוניה מנסה עכשיו לשוך זמן.
אמרת, לכן אמרתי, בסוגיית הגיוס אני אפילו יותר חריף ממך.
No.
אבל אני אמרתי את הדברים גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית. אתם, לכן אני אומר, אנחנו פה עסוקים בלחשוף את הבלוף שלכם. לא יכול להיות אם מישהו שבאמת אכפת לו מסוגיית הגיוס, ואכפת לו מהשוויון, ואכפת לו מחייל שעכשיו שם ובחור שלא יושב בישיבה, ואכפת לו מאמא שלא ישנה בלילה, והוא דורש שוויון. את אותו שוויון היה צריך לדרוש עם שיבה באוקטובר ובלי השיבה באוקטובר. ולכן הטענה שלכם עכשיו היא טענה שהיא בלוף, כי מי שלא אז את אותה טענה כלפי הממשלה הקודמת פשוט משקר, ולכן אני אומר, אני לא מצטרף לביקורת שלך, כי אני יודע שהיא לא עניינית והיא מושתתת על אירועי רק לא ביבי. זה כמו הטענה הזאת על הסיפור אתמול, ראיתי את השמאל, הממשלה עושה ריבונות, מכריזה על ריבונות, מה הטענה של השמאל? לא, זה רק הצהרתי, אין בזה שום דבר, מה הם מתרגשים, מה הם תופסים עצמם, זה כולה הצהרתי, רק הצהרתי. כן, הצהרתי הזה הוא סופר חשוב. אותו שמאל בדיוק מתרגש וקופצץ כל פעם שאיזה לימור סון הר מלך או סוכות או צבי או סמוטריץ' אומרים צריך להתיישב בעזה, אומרים וואו איזה הצרה, אוי ובוי, למה הוא מצהיר, מה הוא מצהיר, רגע סליחה, למה מדינת ישראל הלכה להתיישב בעזה? לא, עדיין טעות, אבל הצרה, אוי ובוי, איך סמוטריץ' הצהיר שצריך להיות ריביירה בעזה, איך סמוטריץ' הצהיר שצריך לחזור להתיישבות, פתאום ההצהרה הזאת היא כל כך דרמטית, והוא עושה לנו נזק בעולם, והוא עושה לנו נזק מול האויבים, ומה יהיה עם האמריקאים? אז תחליטו פעם אחת, ההצהרה זה חשוב או שזה לא חשוב? בעיניי כל ההצהרות חשובות, שכנסת ישראל מצהירה על זה שהיא רוצה ריבונות, שהיא באה לעולם עם צטלה, סוף סוף יש צטלה של כנסת ישראל, שממשלת ישראל שאומרת אנחנו הולכים לריבונות, כמו שצריך 70 שנה עם האויבים שלנו, עם הפיגועים שלנו, אחרי צהל הגז, הרצח הנוראי שלה ושל התינוק שלה, היה צריך להיות פה כבר ריבונות פי ארבע. אז עכשיו אנחנו נזכרים, אבל לא חשוב, טוב שזה קורה עכשיו, אבל אם אתם לא נבלים מהצרות של ריבונות, אל תיבעלו גם מהעלק הצרות של להתיישב בעזה, כי זה באמת בלוף של הבלוף של הבלוף.
בוקר טוב לקובי אוהל, אביו של אלון אוהל החטוף בעזה.
בוקר
אור. בוקר טוב קובי.
אני, אתה יודע, כל הזמן אני חייב להתחיל עם זה, אני זוכר את התיאורים של אלי שרבי לגבי מצבו של אלון בנך, ואיך הוא עזב אותו, ובאיזה מצב הוא היה. אתם מקבלים אינדיקציות נוספות לגבי מצבו מאז העדות הזאת של שרבי?
לא, אבל אתה יודע, זו אינדיקציה שהיא מאוד חזקה, מאוד מדאיגה, ומאותו, זה בעצם מסביבות פברואר, שבעצם הם יצאו, אנחנו יודעים פיזית מיד ראשונה מה המצב של אלון, מבינים את הפציעה שלו, מבינים שהוא איבד ראייה בעין ימין, מבינים שהוא עם רסיסים בגוף, פצוע כנראה בראש, והוא לא קיבל טיפול רפואי במהלך אותו שנתיים. מאותו רגע שאנחנו שמענו את העדות של אלי, אור ואליה, אנחנו זועקים את הזעקה של אלון בכל מקום, אם זה בארץ ואם זה בעולם. ואתה יודע, אני אומר היום, אחרי זה כבר כמעט 5 חודשים מאז שהם עזבו אותו, אז המצב שלו בעצם יכול להיות רק יותר גרוע. הרי זה לא שהוא קיבל טיפול, זה לא שאנחנו יודעים מה קורה, זה לא שהשתנה הסיטואציה. אלון נמצא היום במנהרה בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה, ובלי אור, בלי אוויר טרי. תחשבו על הסיטואציה הזאת שבן אדם חי בתוך מנהרה 40 מטר מתחת לאדמה. זה סיטואציה הרי לא נתפסת. ואני מדבר כרגע על הבן שלי, אני מדבר על אלון. ואני בחיים לא חשבתי שזה יהיה כל כך ארוך ויהיה כל כך קשה. אז אני אומר, זה הרגע. זה הרגע. אני חושב שאלון והחטופים מספיק חשובים בשביל לעצור כרגע את המלחמה ולהגיע לעסקה. להגיע לעסקה, כי אני מבין, ואני חושב שהרבה, גם החברה הישראלית בכלל, מבינים שרק בדרך של עסקה נוכל להציל את החטופים, נוכל להציל את אלון, וצריך היום להחזיר אותו דחוף לטיפול רפואי, לטיפול רפואי מציל חיים.
רובי, תגיד, שאלה רק על סיפרת מה שאלי סיפר לכם, על המצב הפיזי שלו, מה המצב המנטלי שלו?
אני חייב רק לעצור ולדווח, יש דיווח על חשד לפיגוע דריסה סמוך לכפר יונה, רכב התנגש בתחנת אוטובוס בכפר יונה, מד"א מדווחים על 6 מטופלים, 6 נפגעים שמטופלים כעת במקום, נמשיך לעדכן.
אני שואל, קובי, בטח לאלי בטח היה להם מלא שיחות, אז המצב הפיזי אנחנו שומעים ממך, מה לגבי המצב המנטלי שלו, על מה הוא דיבר, איך הוא התנהל?
אז דיברנו על זה המון.
רגע,
נקטע שוב, שנייה אחת קובי.
קובי, אנחנו חייבים פשוט לעצור, כי יש פיגוע דריסה כעת בכפר יונה, אנחנו מיד שווים אליך. אבי אשכנזי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוא תעסקן על הפיגוע בכפר יונה.
אז אנחנו מדברים כרגע על אירוע שאנחנו עדיין לא ודאי מסייגים אותו כפיגוע, אבל כחשד לפיגוע. מדובר בכלי רכב שפגע בתחנת היסעים בכביש 57, אז הוא כביש שמחבר מאזור צפון השומרון לנתניה, כביש רוחב. הוא פוגע בסמוך לכפר יונה בתחנת היסעים, שבה נמצאים מספר רב של ישראלים. כתוצאה מהפגיעה יש במקום 8 פצועים, 2 באורך בינוני ואחרים במצב קל עד בינוני. הרכב נמלט מיד לאחר מכן מהמקום. בין הנפגעים יש גם אנשי כוחות הביטחון, ולכן למקום מוזקים כרגע הרבה מאוד כוחות של מגן דוד אדום ומשטרה. המשטרה הקימה מחסומים בכל האזור והלתה גם מסוק לאוויר בניסיון לדקות את הרכב הפוגע ולהבין קודם כל מה המניע למעשה, האם מדובר באכן בפיגוע חבלני או שבתאונה שהסתבכה בצורה כזו או אחרת.
אוקיי. אבי, עוד נחזור אליך בהמשך.
אבי אשכנזי, תמשיך להתקן אותנו, אז נסכם בחשד לפיגוע דריסה סמוך לכפר יונה, רכב התנגש בתחנת אוטובוס, מדובר על 8 נפגעים, 2 אתה אומר בינוני, השאר בין קל לבינוני. תמשיך ללקט פרטים ולהתקן אותנו בהמשך. תודה רבה אבי, ואנחנו חוזרים לקובי אוהל. סליחה.
כן, אז אני מתפלל קודם כל לבריאות שלמה של כל מי שנפגע שם בפיגוע הזה. ואם נחזור לשאלה שלך לגבי המצב המנטלי, אז דיברנו על זה המון עם אלי. אתה יודע, אלי היה סוג של, אני אומר, זה סוג של מתנה שהגיעה לאלון. אלון בעצם ואלי נפגשו ביום ה-52, אלי צורף לאלון, הם לא נחטפו ביחד, אלון נחטף עם הרש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, עם אליה כהן ועם אור לוי. ואלון ואלי התחברו בצורה שבעצם אלי היה סוג של מנטור לאלון, סוג של מישהו שבא ותמך בו ולימד אותו, סוג של הישרדות מסיטואציה. אתה יודע, אלון הגיע מבית עוטף, מחבק, אנחנו מגדלים אותו כל הזמן, אתה יודע, ככה, עוד עטוף בצמר גפן, אבל מצד שני הוא גם היה מאוד עצמאי, ידע מה הוא רוצה, הוא חזר אחרי טיול חצי שנה מחול, וכל הזמן דיברנו על התוכניות קדימה, אבל מה לעשות, והוא טייל בחול לבד, הוא נסע לטייל בחול לבד, והוא אמר לנו מראש, אני רוצה לצאת לבד, כי אני רוצה לדעת איך אני מסתדר לבד בעולם הזה. עכשיו, הוא אף פעם לא היה לבד, וגם בטיול בפועל הוא לא היה לבד, אבל הוא כל הזמן התחבר לאנשים.
אז כשהוא מדבר עם אלי, מה אלי מספר לכם על המצב המנטלי שלו?
אז אלון, אתה יודע, הוא ברגע הראשון היה מאוד מפוחד, והסיטואציה היא סיטואציה שאף בן אדם לא מסוגל להבין באיזה סיטואציה אלון נמצא בה, מתחת הקושי, אבל הם מדברים על הכל, הם מדברים על המשפחה, הם מדברים על חוויות, הם מדברים על תוכניות לעתיד, מה הם עשו ומה הם יעשו, ומזה אני מבין שאלון חזק, אלון גם מדבר הרבה מאוד על המוזיקה, אלון
סנטרה.
אלי מספר לנו שאלון שומע מוזיקה כל הזמן בראש, וזה מה שאני מאוד מקווה, מחזק אותו מנטלית ושומר עליו, ונותן לו בעצם את העתיד. העתיד שאלון רואה, הוא יודע שהוא ישוחרר, הוא יודע שהוא משוחרר גם על בסיס זה, שאלי אור ואליה שהיו יחד איתו שוחררו, אז הוא יודע שזה יכול לקרות.
קובי, תספר לנו על רגע הפרידה, מה אלי סיפר לכם על הפרידה שלהם, שהייתה, אני מניח, כן, לא פשוטה בתשומה מטרה.
הם הבינו את זה כבר יומיים שלושה לפני, והם התחילו לדבר על זה, ואלון בעצם היה מאוד מפוחד מהרגע של הפרידה, מהרגע של זה שהוא מבין שהוא צריך להיות באמת להישאר לבד. וגם במקום הזה, גם אליה וגם אלי מאוד חיזקו אותו, מאוד בעצם נתנו לו ביטחון, שהם אוטוטו מתראים, הם היו בטוחים שהם שבוע שבועיים אחרי זה כבר מתראים. אלון קיבל תאריך שחרור מהחמאס, 8 למרץ, זה התאריך, תאריך שחמאס נתנו לאלון, כן, כולל הכנה של בגדים.
מתי זה היה?
שאליה יצא, אליה יצא בסוף פברואר, 28 לפברואר, לאלון כבר היה סט בגדים מוכן ליציאה שלו, ואמרו לו שהוא בשמיני למרץ יוצא, כשהרעיון היה שהם הבינו שאתה יודע, העסקה מתגלגלת הלאה לשלב ב'. אז מצד אחד הייתה אופטימיות, מצד שני היום אני מאוד חרד למצב של אלון, כי אתה יודע, עברו כבר 5 חודשים, איך הוא, מה הוא חושב, איך הוא מסתכל על מה שקורה, האם הוא יודע מה קורה, וממה שאנחנו מבינים, כנראה שהוא מנותק, הוא לא יודע, הוא נמצא במקום שתקשורת לא הייתה זמינה להם, אלון לא ידע שום דבר.
כן, לא, זה גם אלי שרבי סיפר, גם על רצח אשתו והבנות, הוא לא ידע, אבל הוא לבד, אתם יודעים אם הוא לבד, אולי צורף אליו מישהו?
מערכות שלנו אומרים, אז הוא לבד, כן, הוא לבד. תחשוב על הסיטואציה הזאת, להיות לבד,
קשה כל כך,
בתוך מנהרה כזאת,
נורא, קובי, תגיד,
שהוא פצוע וצריך להיות מודד גם עם הפציעה שלו, וכשאני חושב על זה, ואני שוב פעם אומר, אני אבא שלו, אני מדבר על הבן שלי, זה סיטואציה שהיא הזויה, אני חושב שכל אחד מהמאזינים שלנו, אם הוא עכשיו, הוא יודע איפה הילדים שלו, הוא רואה את הילדים שלו, הם נמצאים בחופש, יוצאים לקייטנות, מכינים אותם לסוף שבוע, יוצאים לטיולים. אני כרגע, אין לי שום שליטה על אלון, חוץ מהידיעה שהוא פצוע, והוא צריך להתמודד עם הפציעה הזאת לבד כרגע.
תגיד לי, מישהו מדברים איתכם, מעדכנים אתכם, גם לגבי המסע ומתן, צריך לעדכן, אנחנו עכשיו, אתה יודע, לקראת פגישה, חמאס העביר בבוקר תשובה, וויטקו ודרמר ייפגשו לאחר שהתקבלה כבר התשובה, ישראל בוחנת את התשובה של חמאס, אי אפשר להגיד שהדברים זזים, כי כבר אמרנו את זה 750 פעם, דברים לא זזו, אבל מישהו מעדכן אתכם, האם זה הפעם רציני, או שאתם ניזונים כמו כולם מהתקשורת?
אז מדברים איתנו, כולם מדברים איתנו, גם מי ששותף לתהליך המסע ומתן, זאת אומרת, אם זה גל היר, שהוא בעצם נציג השון שבקשר איתנו, יש לנו קצין קישור שמדבר איתנו, יש, מדברים איתנו, אבל אתה יודע, זה דיבורים, אני צריך את התכלס, אני צריך את אלון פה, ואת הדיבורים אני כבר שומע הרבה מאוד זמן, מה שכן, אני כל הזמן שומר על אופטימיות ועל תקווה, ואני כן רואה עכשיו איזשהו שינוי. אני רואה שינוי גם אצל ראש הממשלה, גם ברמת מקבלי החלטות, גם ברמה מדיניות, כי אני חושב, ואתה יודע, אנחנו רואים את זה כולנו, אנחנו הבאנו הצלחות מדהימות מול חיזבאללה, מול איראן. החזית שנשארה כרגע פתוחה זה חזית החטופים בעזה. ותחשבו על תמונת הניצחון. מהי תמונת הניצחון עכשיו? תמונת הניצחון עכשיו זה החטופים חוזרים לפה, עומדים על שתי רגליים, ובעצם עוברים לתהליך הבא של השיקום שלהם. זאת תמונת הניצחון, אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל חולם וחושב על התמונה הזאת. תחשבו על הסיטואציה הזאת.
קובי אוהל, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיו לכם עוד כוחות לקראת מה שמצפה, ואנחנו מקווים שהכל יסתיים בטוב. תודה רבה שהיית איתנו.
אמן, אמן, שנדע בשורות טובות. תודה.
הפסקת פרסומות, מיד...
רגע, יש לנו עדכון ממד, לפני שיוצאים, העדכון לגבי החשד לפיגוע. חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים לניאדו צעיר וצעירה כבני 20 במצב בינוני, הם בהכרה מלאה עם חבלות בגפיים, במקום מטופלים מספר פצועים נוספים במצב קל, אנחנו נמשיך להתקן לאחר הפרסומות. שלום זקי הלר, דובר מד"א.
שלום.
תן לנו בבקשה עדכון לגבי מצב הפצועים בחשד לפיגוע דריסה סמוך לצומת בית ליד.
כן, אנחנו מדברים על 7 פצועים, שכבר נמצאים בדרכם לבית החולים באמבולנסים מנהלות טיפול נמרץ שלנו של מגן דוד אדום. אנחנו קיבלנו את הקריאה לפני כ-30 דקות.
מה מצבם רק לפני?
שניים מהם מצבם מוגדר בינוני, וחמישה מצבם מוגדר קל. הם כולם בהכרה מלאה, וכולם כבר מקבלים טיפול רפואי. כשאנחנו מדברים על הקריאות שהתקבלו ב-101 במגן דוד אדום, היו לפני כחצי שעה, ששם קיבלנו על רכב שפגע במספר הולכי רגל שעמדו בתוך תחנת אוטובוס בכביש 57. הצוותים שלנו הגיעו מהר מאוד למקום, הם הבחינו באותם 7 פצועים, שחלקם שכבו שם על המדרפה סמוך לתחנת האוטובוס, חלקם ישבו שם במקום. כאמור, כולם בהכרה מלאה, הם קיבלו טיפול רפואי מהיר בשטח, ומפונים בדקות האלו להמשך טיפול בבית החולים, כשכאמור מצבם של שניים הוגדר בשטח בינוני, וחמישה מצבם הוגדר קל.
זקי, רק נעדכן שמתנהל מצוד אחר הנהג הדורס, יש מחסומים כבר שהוצבו לשטחים, שטחים שהם מסוקים באוויר, במאמץ גדול לאתר את הנהג הדורס. זקי, תודה רבה לך, תמשיך להתקן אותנו לגבי המצב, תודה רבה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה.
שעה שנייה, לא הספקנו לדבר על אחד האירועים החשובים, לא יודע.
אנחנו נמשיך בשעה השנייה להתעדכן על...
וגם איזה עניין שולי, ניסו לרצוח פה ראש ממשלה, טיל RPG, כל מיני דברים כאן, נדבר על זה בשעה הבאה עם כל העדכונים.
פרסומות וחוזרים לאחר החדשות של השעה 10.
בוקר טוב, אנחנו עוברים מיד לאבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, שידבר איתנו על החשד לפיגוע דריסה סמוך לצומת בית ליד. שלום אבי.
אהלן.
מה הפרטים הנוספים? מה כבר יש לך?
טוב, אנחנו יודעים שהרכב הותר כשהוא נטוש לא רחוק ממקום האירוע. כרגע מתנהל מצוד אחר הנהג, אחרי המחבל, אם מדובר כנראה במחבל. ולפי שעה עדיין במשטרה די זהירים בקביעת סיווג האירוע, למרות שעל פניו זה נראה כפיגוע.
תגיד לי, במצבים כאלה, מה שהשב"כ אומר לך, הוא עושה פיגוע, נוטש את הרכב, עולה על רכב אחר, כמובן, כדי שיהיה לו יותר קל להימלט, או אני יודע מה, נוטש את הרכב בחשש באופן ספונטני, ומתחיל לרוץ ברגל שם בשדות.
תראה, ההנחה, אותה עבודה היא שמי שביצע את הפיגוע הזה, אם זה פיגוע, זה מחבל שהשתמש בכלי הרכב שלו ככלי נשק, וזה בדרך כלל פיגוע שהוא ניצול להזדמנות, כלומר הוא מזהה קבוצה של ישראלים.
מה, באופן ספונטני, בא, תפס ג'נן על הבוקר, החיילים, זכר את התמונות מהלילה של אל ג'זירה, והחליט להיכנס ב...
בדיוק, אכן כן. רואה קבוצה של ישראלים, חלקם כנראה אנשי כוחות הביטחון, יש שם הרבה מאוד מתקיים של כוחות הביטחון, שכלל הכוחות, ואז הוא פשוט מכוון את הרכב, פוגע ונמלט, ונוטש את הרכב ובורח רגלית, זה בדרך כלל מה שקורה. ולכן עכשיו מתנהל המצוד אחרי הבן אדם, אחרי החשוד. משקיעים שם הרבה מאוד מאמצים, יש גם מסוק וגם הרבה מאוד כוחות רגליים שסורקים. ומעבר לכך, אנחנו צריכים להבין שהאירוע הזה הוא אירוע שבו חושף לנו שגם הטרור העממי, כמה שצהל משקיע מאמצים, צהל והשבק ביהודה ושומרון ובאזורים כמו קו התפר, תמיד בסוף יש איזה סוג של פרצה או איזשהו אדם שמחליט לעשות מעשה כזה.
אבל זהו, כי בהנחה שאתה צודק, וזה באמת... נגיד פיגוע של יחיד, בלי תשתית, בלי שמישהו ככה שולח ומנחה, הסיכוי לעלות על מישהו כזה עם ג'ננה שמחליט לעשות מעכשיו לעכשיו דבר כזה, זה לא, זה כמעט לא קיים, לא?
אפשר גם במקרה הזה אפשר לזהות, כי בסוף צריכים לעקוב אחרי הפרופיל של הבן אדם, מה הוא טוב, איזה תכנים הוא צורך.
יגיעו אליו, אבי, אבל אני רוצה להתקומם עליכם, יש את הדיבור גם של הכתבים הצבאיים וגם של ברק, שאמר עכשיו זה פיגוע יחיד, נכנס לו ג'ננה, הוא בא בלילה. רגע, שנייה, זה לא רק העניין הזה. יש פה מערכת, בסדר? זה לא, גם אם הוא אין לו שום התארגנות והוא חלם בלילה, יש תשתית לדבר הזה, זה מוסדות החינוך שבהם למד, זה האווירה של הכפר שלו, של המשפחה שלו, של העם שלו, של כל ההוויה שלו, של כל התרבות שלו שאומרת לרצוח יהודים. אף פעם זה יכול להיות שאין עוד שני אנשים שהוא אמר להם, סליחה, מחר אני הולך לעשות פיגוע, תעזרו לי לאן ללכת. אבל כל הסלנג הזה של פיגוע יחיד, פעם דיברו על זה בפיגועי הסכינים, הוא קם בלילה, לקח סכין, הלך, אי אפשר לעצור אותו. כל האירוע הוא... תמיד התשתיות, ובתשתיות שלהם, במוסדות החינוך שלהם, בספרים שלהם, זה להרוג יהודים.
שלזינגר, אני רוצה להיות בינך לבין סרי.
לא, סרי מסכים איתי לדעתי.
אתה צודק חלקית והוא צודק חלקית. בסוף זה שילוב של שני הדברים, ומה הכוונה? זה לא עניין של חינוך או לא חינוך, זה עניין, כל פה גם עניין של חינוך, אבל יש מה שנקרא את האווירה, את תחושת האווירה. תראו מה קורה עכשיו בעולם. רואים את התמונות שכביכול הרעב, הנרטיב שהחמאס מוציא של רעב בעזה. אנחנו רואים את התמונות הקשות שגורמות לסערה. אגב, אתה יודע, תסתכלו את האירועים שקרו בימים האחרונים ברודות ובמקומות אחרים.
נכון.
יש שם פעילים שיוצאים החוצה בצורה ספונטנית, מורגנת, תקראו, זה מה שאתם
רוצים. לדעתי זה מורגן. אני גם שומע מחברים שנמצאים שם מיוון, על מה. זה די מורגן הסיפור הזה.
מורגן, ובסוף עכשיו גם...
לבוא, תחשוב על אונייה של מנו, ספנות עם 1,500 איש שמגיעה ומחכים להם שם על המזח, נו, הרי זה לא משהו...
לא, מה שאני אומר אבל...
ספונטני.
שהשימוש במונח...
למי שיודע על האונייה שמגיעה, מי שיודע על הישראלים שמגיעים.
ברור, אני אומר שהשימוש במונח מפגע בודד הוא שימוש לא נכון.
השימוש שמפגע בודד זה שימוש שהמפגע הזה צורך תכנים. צורך הסתה במסגדים, ברשתות החברתיות, בשכונה, בבית קפה, ובסוף הוא מגיע לכדי מעשה.
נכון.
לכן, מה שאני אומר, השבק כן צריך להגביר כל הזמן את הפיקוח על האווירה, על האזור.
זה לא רק זה, זה גירוש משפחות. גירוש משפחות, גירוש משפחות, גירוש משפחות.
לא יודע אם גירוש משפחות זה הפתרון, אבל אני חושב שמבחינת מניעה, אתה יודע, אני הסתובבתי השבוע, אני חייב לספר לכם משהו. אני הסתובבתי השבוע במחנה הפליטים בלטה, עם כוחות של צה"ל, פעילות רעילית. אני לא יודע אם אתם הייתם שם, ואם אתם מכירים את מה שקורה שם.
היינו ביחד. אני ואתה היינו ביחד שם לא מזמן, לא?
כן.
מה זה?
אני ואתה היינו שם ביחד, לא מזמן, בטולקרן.
לא, בבלטה, בבלטה. מחנה הפליטים בלטה, בשכם, משם יצא מפגע לבתים שאתמול נעצר. ואתה רואה רחובות שלמים, שתמונות של השהידים במרכאות, דברי אימייל, על אותם חבר'ה, זה השיח שקורה ברחובות האלה. כלומר, אתה הולך לכל פינה, יש שם אנדרטאות, יש שם, הם מקדשים אותם ברמה של גיבורי תרבות, גיבורי על, וכל זה משפיע בסופו של דבר על הנער, שככה הוא גודל, הוא גודל
ברחובות. תגיד לי, אבי, דיברת אולי על הנושא שהכי מעסיק היום את התקשורת הבינלאומית, פחות כאן בישראל, זה הנושא כן רעב, לא רעב בעזה. בוא תגיד לנו מה אתה יכול לתרום. יש רעב בעזה? אין רעב בעזה? פרופגנדה מוצלחת?
יש רעב בעזה. מי שיגיד לך שאין רעב בעזה, אז הוא שקרן וחוטא על האמת. יש סוג של רעב בעזה, לא כל האוכלוסייה מקבלת את כל המזון. יש שם כיסים של רעב, אנחנו רואים את התמונות, אנחנו רואים את המצב של חלק מהאנשים. זה משרת את האינטרס של חמאס, ללא ספק. ישראל פועלת בצורה לא חכמה.
למה?
היא פועלת בצורה לא חכמה, היא נגררת אחרי הלחצים של סמוטריץ' שהוביל אותנו לאיזשהו מקום הזוי לחלוטין. ומה הכוונה? סמוטריץ' הוביל את המהלך הזה של את תחנות החלוקה, הוא זה שהוביל את הסגירה של הזמרת המחויות לצפון הרצועה, הוא זה שהוביל את הקמת ציר מואז. מתוך ההנחה שהתפיסה שלו הייתה להקים עיר אוהלים ענקית ברפיח, לרכז שם את המיליון איש ומשם לשלח אותם לרחבי העולם.
התוכנית הזאת... באמת, המצרים מחכים להם עם ידיים פתוחות, רק תבוא.
יו, יו.
התוכנית הזאת מראש לא הייתה אמורה להצליח, כי אנחנו יודעים שתם עידן ההגירה מרצון ברחבי העולם כנראה, וזה לא בדיוק...
אבי, אתה יודע מה משגע אותי?
תן לו להמשיך, אנחנו מבינים שאתה לא...
רגע, אבל בסדר, הוא אמר משהו חשוב, תשלים רגע.
ולכן הממשלה וצהל נגררו אחרי הגחמה הזאת, הגחמה הפוליטית. למה צהל נגרר? יש סיבות, כתבתי את זה היום במעריב, למשל הסיפור של ה-F-35, שהוא עצר את השלטר לקנות ה-F-35, ראיתם הצבא התקפל, והצבא הבין איפה מרוחה החלמה, ולכן הוא מיישר קו...
אתה יודע אבל אבי מה מטריף באירוע הזה? אתה יודע מה מטריף? באמת, את שניכם אני אוהב, אותך קצת יותר, ברר קציר, קצת פחות, אבל לא, סתם צחוק, אבל אתם לא יכולים כל הזמן לשתף פעולה, נעלבת
לנו. אני נעלבתי, מה זה? נקראתי, יהודה.
אתם לא יכולים לשתף פעולה באירוע הזה עם הנרטיב הזה שסמוטריץ' השם. אי אפשר כל הזמן, שנייה אבי, אי אפשר כל הזמן, אי אפשר כל הזמן עם האירוע של הלקאה עצמית. לא, החבר'ה האלה יצאו בשבעה באוקטובר, היה להם עבודה, הם יצאו לישראל, לקחו את המקום עבודה שלהם וציירו למחבלים של הנוכבות שם המפות, ועכשיו אנחנו עוד פעם מלכים את עצמנו. תומר שרון, השחקן, מעלה כל מיני זה, עיתון הארץ, כל יום כתבה וזה על הערבה, עכשיו גם ברדיו הזה, גם אבי אשכנזי עכשיו וגם אתה מדברים עוד פעם על זה שהבעיה היא שסמוטריץ' יצא לחלוקה. תפסיקו לשתף פעולה עם הנרטיב הזה. הבעיה הגדולה היא לא הערבה, הבעיה הגדולה היא הרצח. חבר'ה, כל הילדים הרעבים בדי 7 או 12 או 14. חבר'ה, אתם רעבים בגלל החמאס, בגלל הנוחבות. לא, תן
לו לנאום.
אני רוצה לנאום. אתם רעבים אך ורק בגללכם, בגלל שכשיצאו חטופים, אתם ילדים בני 7 ו-14, מחאתם כפיים, כששני לוק נכנסה, אתם הראתם, כי ההורים שלכם בחרו בדרך של טרור. תפסיקו כבר כל דבר, להשים את סמוטריץ', להשים את ביבי, להשים את הישראלים, להשים כל הזמן הנרטיב הזה, אתם מטורפים, פשוט די עם זה.
אבי, רק הערה, כשאתה מדבר על סמוטריץ', תדבר בעדינות, כי זה נורא פוגע.
נכון, שבוע שעבר הייתי ביביסט, היום אני סמוטריץ'. שבוע הבא, בן גביריסט,
שמענו, די,
וגילה גמליאליסט.
טוב, אבי.
כן. רק משפט אחד, חברים, משפט אחד. אני מסכים את כל מילה שמי שאשם במצב זה חמאס. בסדר? בצורך העניין. אבל בוא נרגע יותר יצירתיים. בוא נזכח סתם דוגמה, שאם במקום להכניס 100 מסעיות, הם מכניסים 2,000 מסעיות. שהחמאס היה כבר נחנק מכמות המסעיות שהם מכניסים ומציפים, וגם אם הוא היה רוצה לזכור באוכל ובסיוע, הוא לא היה יכול, כי זה כבר היה מוצב שם.
לא, 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 לא. בוא לא נכניס מסעית אחת, בוא לא נכניס מסעית אחת, ועל זה הביקורת שלי על סמוטריץ' ועל בן גביר ועל נתניהו. בוא לא נכניס מסעית אחת ונודיע להם, על כל מסעית אחת, תנו חטוף. בוא נעשה דבר כזה, בוא נעבוד עם ההיגיון הבריא.
בוא אפשר גם לעבוד עם היגיון אחר. כך ילד, אחי, כך ילד שמת לסקית במבה, ואתה מכניס אותו למפעל של במבה, ואומר לו, כך כמה שאתה רוצה במבה. מה היה קורה לילד הזה? אחרי שלוש סקיות הוא כבר היה אומר לך, בוא נצא החוצה.
לא הבנתי את ההיגיון.
איך?
להביס אותם בסיוע הומניטרי?
להמיס אותם, להמיס.
מה קורה, אבי? זה הנרטיב של כתבים צבאיים, אחי. זה הנרטיב שלכם? הפוך, גוטה, הפוך, הפוך לגמרי. בוא לא נכניס מסעית אחת, בוא נגרום להם למצור, למים, לחשמל, לרעב, ולהודיע להם. אתם רוצים מסעית? תביאו חטוף.
רגע, רגע, אבי, 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 אבי,
אבי,
אבי, אבי, שנייה, שלזינגר, שנייה. אתה מדבר על דברים שהם בלתי ניתנים לעשייה, בלתי ניתנים להתכנות. גם ממשלת ימין, 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 לא מסוגלת. הרבה קשקושים, הרבה דיבור. רגע, תן לי. הרבה דיבורים, הרבה הכרזות, אפילו סמוטריץ' אלילך אמר אתמול, יכול להיות שטעיתי בזה שהצפתי תנאים שאם ייכנס גרגר אחד, אני אפרוש. טעיתי בעצם הצבת האולטימטום, טעיתי בעצם הצבת התנאים. זה בלתי אפשרי, העולם לא ייתן לך, העולם לא נותן לך.
אפשר לבקש להפסיק את ההלקה העצמית?
העולם לא נותן
אפשר
לך.
אפשר להפסיק את ההלקה העצמית שלנו?
העולם לא נותן לך. ממשלת הימין, 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 שולחת ערימות של מסעיות לתוככי עזה, מס משתלט עליהם, סוחר בהם, עושה חינגות מתחת לאדמה, וזה המצב, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ויכול להגיד סמוטריץ' מה שרוצה, ועוד חודשיים הוא יגיד, טעיתי, כשאמרתי את זה.
אבי.
אני עדיין חושב שהפתרון לסיטואציה הזאת זה לא 1,500 מסעות שיחקו בקרם שלום, אלא 20,000 מסעות שיחקו, ואז מה שיקרה זה פשוט שלחמאס, השווי ערך של הבצל, שהוא מוכר אותו היום ב-50 שקל, הוא לא ישווה אפילו 5 אגורות. וזה חוק בכלכלה, כל כלכלה אני אגיד לך את זה, תציף את השוק בסיוע, תציף להם, תחנוק אותם בסיוע. תראה שלא היו לא רעבים, לא תלונות, וגם החמאס זה
אוכל. אבי אשכנזי, אתה נסיך. בריאות.
ביי,
להתראות. טוב, התחלנו לדבר מקודם על האירוע של ה... אירוע שולי סך הכל בסדר היום הישראלי. פשוט רק מי שרצתה פה לרצוח ראש ממשלה עם RPG וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אף אחד לא באמת עשה פרצוף מופתע ששמענו שזו אישה מבוגרת מאזור מרכז. אף אחד לא... סליחה? אפס אמפתיה. לא הבנתי מה זה.
אני אומר.
חולה סרטן, אז לכי תראי, תהי לי.
היא לא ממש ראש חוליית רצח, אתה יודע.
תגיד, אתה עכשיו כאילו מרשים את הדבר הזה?
לא, 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 לא. בוא, אל תעשה לי כאן מניפולציות.
מה אכפת לי שהיא חולה סרטן? רצה לרצוח את ראש הממשלה. אסור לדבר כך. השב"כ מאשים אותה על מיתן.
אסור לדבר כך.
מה אכפת לי מחולת סרטן?
עבירה על החוק לדבר כך.
נו, אז מה? לא הבנתי מה הסיפור.
אבל אל תשתמש בקשקוש הזה כאיזה ספין.
מה אמרת שהיא חולת סרטן? מה זה קשור שהיא חולת סרטן?
כי אתה יודע להגיד, כי אתה יודע, אתה מצייר אותה כמו איזה ראש חוליית טרור.
מה? ראש חוליית טרור? היא רצתה לאסוף אמל"ח.
חולת סרטן.
מה אכפת לי שהיא בת 70? מה אכפת לי שהיא חולת סרטן?
אתה עושה לי חור בראש. אתה עושה לי חור בראש.
טוב, אישה מבוגרת מאזור המרכז. פעילה במחאות, עם תמונות כמובן של שקמה ברסלר, עם תמונות שלה בקפלן, קשרה קשר לרצוח את ראש הממשלה באמצעות מטען חבלה, זה האשמה של שירות הביטחון הכללי, זה לא האשמה של יהודה שלזינגר. עכשיו, ראיתי כבר מתחילים, זה בכלל אירוע מטורף. הסתכלתי אתמול בלילה לקראת השידור שלנו, אמרתי, בוינה, מישהי קושרת קשר לרצוח את ראש הממשלה, מדברת על זה עם אנשים, רוצה להכין מטען חבלה, בטח אנחנו נראה גינויים מפה ועד הודעה, ועד הודעה חדשה. לפיד, גנץ, לא הופתעתי שהיה גינוי, יאיר גולן, שפו, וואלה, לא ציפיתי, אבל יש לי אכזבה מאוד מאוד עמוקה. הסתכלתי בדפים של שקמה ברסלר. באמת, אולי אחת מלוחמות, הצדק, כל גרפס שאיזה נער גבעות עושה, היא מצייצת. נעלמה דום אתמול בערב הגברת, נעלמה דום. רדמן, מהמחאה, שום מילה. התנועה לאיכות השלטון. תנועה לאיכות שלטון, הלו, חבר'ה, אתם באיכות השלטון, רצו לרצוח פה ראש ממשלה, כלום, מה קרה, נגמר הכסף, כלום, נדה. חוות הכנסת נעמה לזימי, באמת, כל פעם שזה שוטר נושם לכיוונה, יש פה סרטונים מפה ועד הודעה חדשה, על איסוף עידן, על אלימות, שום דבר, שום מילה. וסיאסים, סיאסים, אורי מסגב. זה אחד הדברים, הוא בכלל, אורי מסגב, שהוא מתעסק כל היום במכונות, של הכביסה, של שרה וזה, הוא אתמול קבע שמדובר בחרטוט חרטוטים. עכשיו, אתה יודע מה? זה קצת קשור לשיחתנו הקודמת עם אבי אשכנזי על הזה. אני לא חושב ששקמה רצתה לרצוח את ראש הממשלה, אני לא חושב שרדמן רוצה לרצוח את ראש הממשלה, חס וחלילה, חס ושלום, אבל יש אווירה. אתה זוכר מה אמרנו בדיון הקודם על הבחורות שכה מפגע הבודד? יש אווירה. זוכר מה אמרו פה פעם על רבין? לפני רצח רבין אמרו לרבנים,
רבין
הם
נרצח, יצרו, אני מזכיר לך, רבין נרצח.
הם יצרו
לא,
אווירה.
רבין נרצח.
אז השמעית, ואני אומר,
רבין לפני... נרצח,
בדיוק,
לא,
בדיוק, רבין הפגע. נרצח, כי הייתה פה אווירה, נכון? אמרו שהייתה פה אווירה, הייתה פה אווירה, לא, לא איזה לא, מפגע
לא
הבודד.
לא הייתה אווירה, היה גם רצח.
אמרו, יש אווירה. יש אווירה, היום בקפלן, יש אווירה. זה בדיוק העניין, אתם מגדלים עכשיו את כל הסבים השוטים המטורפים.
סיימת.
לא, רגע, והדבר האחרון ואולי הדבר הכי חשוב. בסוף ירצח פה ראש הממשלה, כן? אם לא יהיה פה שבק חזק...
נרצח כבר ראש הממשלה, אני מזכיר לך, נרצח כבר
ראש הממשלה, זה ירצח.
לא אווירה ולא נעליים.
ראש הממשלה, זה ירצח, בסדר? ואז יבואו כל הארגונים האלה, וכל מחאות הקפלן, אתה יודע, שחיים בתחושת עליונות. מה זה בשבילם הרי? הרי הם חוסמים פה את תל אביב, חוסמים איילון, בואו נפרק את המדינה, בואו זה, בואו... הכל שלנו, הכל שלנו, אנחנו שולטים פה. כמה באמת מפליא שמתוך ההרוגה הזאת, שמתוך ההרוגה הזאת,
בינתיים נרצח
האירוע הזה של מישהי שאשכרה רוצה אמל"ח ומתכננת לרצוח.
טוב, עזוב,
אתה יודע מה הכי מצחיק בסיפור?
טוב, די, שמעתי אותך בסיפור.
לא, אני אסיים, אתה מדבר פה 7-8-10 דקות. הדבר הכי מצחוק שאתמול ראיתי איזשהו תגובות, אז אל תשמע, תעצום, תוריד את האוזניים, תהיה לך טלפון.
אתה שורח כמו
טי. תהיה לטלפון.
אבל אתה לא מפסיק לדבר.
אני לא יכול לשמוע אותך.
לא, אתה לא יכול להפסיק לדבר.
לא יכול לשמוע, אז מה, על זה משלמים לי, זה חלק מהפורמט, מה לעשות? הכל בסדר.
תמשיך.
אני אתן לי בבקשה לסיים. לא שכחתי, לא חשוב, הלאה.
בינתיים נרצה כאן ראש ממשלה אחת, קוראים לו יצחק רבין, אתה מדבר לי על אווירה, בעובדות. עכשיו אתה יודע, אם היה כאן מדובר באיזה איש מופת, אתה מדבר על בנימין נתניהו, שלא היה מסית, מדיח שנים, מסית בצורה הכי בזויה שיכולה להיות נגד היריבים הפוליטיים שלו, מגנה פגיעה במשפחות חטופים שנעסק חדשות לבקרים, מגנה פגיעה במשפחות שקולות, מגנה את מי שהבן שלו מיימי, שחוגג במסיבות שם שבני גילו נלחמים ונופלים, אז הייתי אומר, אתה יודע מה, באמת, דמות מופת כזאת שעושים לו דבר כזה, ראוי לגינוי, ראוי לגינוי, ועדיין אני חושב שזה הדבר מגונה ביותר מה שהיא עשתה, אבל האחרון בעולם שיכול לטעון על גינויים ועל הצבת דרך ערכית ועל לגנות אנשים שעושים עוול באמת לקדושים שבאנשים, משפחות שכולות ומשפחות חטופים וכו' וכו', האחרון שעושה את זה זה הוא, האחרון לא מגנה, זה לא מזיז לו, נתניהו לא מזיז לו, לא מעניין אותו, עושים כאן דברים נוראים, הוא מסית, הוא ראש מכונת רעל, הוא נותן לגיטימציה ורוח גבית לדברים הכי גרועים. מי ראה אותו מגנה? מי ראה אותו מגנה? עכשיו אני אומר עוד פעם, דבר חמור מאוד מה שאותה אישה עשתה, אסור לדבר ככה, אסור בשום פנים, לא לתכנן, לא לדבר, לא להגיד דברים כאלה, ואני אומר לך שאני לפעמים פה ושם שומע מישהו שרק זה, אני מתנפל, אסור לדבר ככה, כי בסוף נתניהו רוצה שדברו על הדברים האלה, לא תדברו על החרפה שאתמול הייתה בכנסת, לא תדברו על זה שהוא פועל נגד הצבא, לא תדברו על זה שהוא פועל נגד האינטרסים של הצבא, לא תדברו על זה שהוא פועל נגד המילואימניקים, לא תדברו על זה שהוא בוגד בחיילים, שהוא מאפשר לחרדים להשתמט מטעמים פוליטיים. הוא רוצה שדברו על אותה קשישה ועל הדברים האחרים, וזה גינה ושיקמה ושמיקמה וכל הדברים האלה. זה הסיפור, ולכן אסור לעשות את הדברים האלה, אסור לעשות אותם מהותית, ואסור לעשות אותם, כי בסוף הוא רוצה שדברו על זה. ולא יעזור, אני אחזור עוד פעם ועוד פעם על החרפה שהייתה אתמול בכנסת ועל הדחה של איש ראוי כמו יולי אדלשטיין וניסה בין, אתה מפריע לי, אתה מפריע לי, ניסה באמת בידיים נקיות לבוא ולענות גם עם חלקית, אבל עם באמת ניסיון כן ואמיתי לענות לדרישות של הצבא, סליחה, לא לדרישות, לצרכים הגדולים של הצבא, ולגייס כמה שיותר חרדים שלא לומדים, וכמה שיותר חרדים שיכולים לעזור לאחינו, לאחיותינו, לבנינו, לדודינו, לאחיינים שלנו, שהולכים למילואים למאות ימים, ונקראים, וחיילי הסדיר שעכשיו שוקלים להאריך להם את השירות. זה מה שהוא רצה, ועל זה נתניהו הדיח אותו על פי דרישת החרדים. זה מה שהיה אתמול, ועל זה אני אדבר, ועל זה אני אשים את הזרקור, ולא על הדברים שהוא מאוד מאוד יצא, כי הרי הוא קורבן תמידי, הרי נתניהו בתפיסה שלו הוא קורבן תמידי, הוא בכלל קורבן, בשבעה באוקטובר הוא הקורבן, הוא נפגע, צריכים בקש ממנו סליחה, לא מהנשחטים והנרצחים והנאנסות והחטופים, תשמעו את אשתו ואיזה דיבורים, בכלל צריכים מבקש מהם סליחה, זה שהם קמים בבוקר. ולכן הקורבן התמידי הזה, שקודם כל הוא יגנה, ושקודם כל הוא יפעיל את כוחו והשפעתו, ראש ממשלה עם המון המון כלים, כוח והשפעה, תגנה את האנשים שעושים כאן רע, תגנה אנשים מהמחנה שלך, אנשים שמעריצים אותך, אנשים שמוסתים על ידך, ועושים את הדברים הנוראים ביותר, תגנה אותם קודם, ולא כל היום לספור, זה גינה, הוא לא גינה, כשאתה תגנה, ואתה תשמש כאן באמת, כמו שאמור לשמש ראש ממשלה, מישהו שעומד בראש המחנה, ערכית, מוסרית, בכל הדברים האלה, תבוא ותשוט, בינתיים כלום, בינתיים שום דבר, אתה שתק, ואתה לא אומר כלום, לא רק לא זה, אתה גם נותן, איך אומרים, סוג בשתיקות שלך ובהסתות שלך, לגיטימציה לאנשים לעשות את הדברים הנוראים ביותר, הנוראים ביותר, בזמן מלחמה, בעת מלחמה. למה לא? כי הם הרי רואים כמה ימים לפני זה שאתה מסית נגד הצבא, הם רואים כמה ימים אחר הטבח שאתה מסית נגד ראש השבק, הם רואים כמה ימים אחר הטבח שאתה עושה סקרים ולבדוק מה המצב שלך, ואתה כבר מחפש על מי להפיל תיקים, ואתה כבר מחפש אשמים, ואתה כבר, אנשים במחנה שלך מדברים על קונספירציות של בגידה, כי זה הרי לא אתה, אתה לא אשם בכלום, אתה סתם יושב שם, יש הצלחות, זה אתה, יש כישלונות, זה כל העולם. זה הסיפור. ולכן, אתה יודע, קשה לי. באמת אני אומר, אני מנסה לגייס את כל החמלה והאמפתיה, על, אתה יודע, בעקבות דברים שאתה אומר, קשה לי, אני אומר, לא מתחבר. ועדיין, לסיכום, אני אומר, אסור, אסור, אסור לעבור על החוק. והחוק זה דבר כמעט מקודש, ואסור להפר את החוק. לא, אתה רוצה להגיד מקודש, מקודש, מקודש זה ש... מקודש זה אלוהים. מקודש זה, מקודש, מקודש זה, מקודש זה אלוהים, אני לא רוצה, אתה יודע, לזה, אבל אוקיי, מקודש, מקודש.
אוקיי, באתי, אני מסכים איתך. טוב, אריה דורון, דובר המשטרה.
סגן ניצב או ניצב משטרה? ניצב משנה, סליחה. אתה יודע, אני למדתי בה,
ניצב משנה.
הייתי גם במשרד לביטחון פנים וגם במשרד הביטחון. יש דבר שאתה רוצה לפגוע, הכי פוגע בקצינים. למרות שאתה יודע, אריה דורון הוא לא קצין קלאסי, בואו.
אני גם לא חושב שהוא ייפגע מזה שברק שרי יגיד שהוא רק...
אנחנו מדברים על הפיגוע, שאתה רוצה...
רגע, ניצב משנה.
יאללה, אריה, דבר על עדכונים. אריה, בבקשה, עדכונים.
אז אני אגיד שבשלב הזה, מפכ"ל המשטרה דני לוי נמצא בזירת הפיגוע, מנהל את האירוע ביחד עם מפקד מחוז מרכז במשטרה, ומסוק של משטרת ישראל ביחד עם כוחות רבים של המשטרה איתרו את הרכב הפוגע. אנחנו בשלב הזה בניסיון גדול עם הפעלת אמצעים גלויים וסמויים על מנת להגיע לאותו נהג שחשוד כמפגע.
מה אנחנו עוד יודעים על מה שאירע בזירה?
אנחנו יודעים שרכב שהגיע לצומת הכניסה לכפר יונה בסמוך לצומת בית ליד, אגב מספר אנשים שהיו בתחנת האוטובוס ונמלט מהמקום, הפצועים פונו לבתי החולים כמובן, עם ידיעות שלקחנו 100 נמצאים בזירה.
העדויות האלה מדברים על זה שמישהו אולי, שהוא בא במהירות גבוהה ישר אליהם, או שזה כאילו משהו אחר?
אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים לחשד גבוה לאירוע פחה.
הבנתי.
אז הגיע ופגע וברח מהמקום, אנחנו התארנו את הרכב. פעולות המשטרה תוך זמן קצר יתרו את הרכב, שזה יעזור לנו כמובן להגיע לאותו אדם.
ארי, אני רוצה לנצל את העובדה שאתה נמצא כאן. קודם כל תודה על העדכון. ולשאול אותך שאלה לגבי התחקיר המצוין של אבישי גרינצייד אתמול ב...
אני, סרי, זה לא הזמן לדבר איתי כשאנחנו לא בזמן אירוע. תודה סרי.
תודה רבה, תודה רבה. טוב, אז אתמול היה תחקיר מצוין של אבישי גרינצייד ב-24, והיה שם טענות של המפכ"ל על זה שניצב משנה אבישי מועלם נשמע מקלל קללות נמרצות מאוד את המפכ"ל, ועל זה הוא רוצה עכשיו להשעות אותו, לא על דברים אחרים שהיו. טוב.
עוד שמעתי את דבריך בקשב רב, רק אתה יודע מה מדהים? וזה לא רק העניין שלך, זה גם עניין של אמצע השבוע, שראיתי את זה, הסיפור עם יולי אדלשטיין, הגדרת אותו עכשיו אמיץ, בגיבור, או משהו כזה, את יולי אדלשטיין.
לא, אמרתי שהוא רצה, גם אם לא, המעמד שלו היה שלם. אמרתי שהוא בא בידיים נקיות. אתה מסכים איתי שהוא בא בידיים נקיות, או שהוא בא בידיים לא נקיות?
אני מסכים, אבל לא,
לא, למה? לא, לא, אתה
קומפלימנט אחד.
רגע, אמרתי שהוא בא בידיים נקיות, לענות, לבקשות הצבא.
תכף ניגע ביולי אדלשטיין. מה שנתת לו איזשהו קומפלימנט שברח לי, דיברת עליו פתאום באיזה. אני אומר לך, סרי, תקשיב,
שהוא בא בידיים נקיות.
תוך שעתיים, לא אמרת עליו איזה אמיץ, או גיבור, או משהו כזה, או... תוך שעתיים, בסדר, לא חשוב. באת אליו בקטע טוב, אמרת לו איזושהי מחמאה, לא זוכר מה. תוך שעתיים אתה רואה, מעלה לך, יעלו לך בטוויטר סרי והיפוכו, על כל השבוע שלפני הדבר הזה, כל השבועות האחרונים איך תינפת אותו, ואיך הרגת אותו, וכל הדברים האלה.
אז הנה, אני נותן אתגר לכל הטוויטריסטים, תמצאו לי שתינפתי את יולי אדלשטיין.
מה מצחיק באירוע?
אני באתי ואמרתי, תקשיב, ואמרתי את זה מדויק. אמרתי, גם עם המעמד שלו, לא, אבל רק מילה, גם עם החוק שלו, לא היה טוב, ואני ציינתי גם שהיה התנגדות של ארגוני המילואים נגד החוק. היה כאן מאמץ כן שלו, כן, אני התרשמתי מכינותו, כן לענות ולו גם חלקית לדרישות הצבא, שאיבד חיילים, מאות חיילים, ואיבד אלפי פצועים, ויש צורך למלא את השורות.
לגיד, באותו ערב של התקיפה באיראן שהם הגיעו, לפני ערב התקיפה באיראן, הרי הגיעו להסכמות שם באירוע הזה. אתה זוכר? היה כבר הסכמות בין החרדים, ואז לא פירקו את הממשלה. ואין לי ספק ששם, מהתקופה הזאת, מהיום הזה, מהיום יומיים האלה, מישהו יוציא לך שתינפת עליו וכיסחת אותו, אבל עזוב רגע, אתה לא העניין, אבל אתה לא...
אתה העלית אותי, מה אתה רוצה?
בסדר,
אתה מעלה אותי, מה אתה אומר, אתה לא העניין.
אתה הדוגמה לאירוע מדהים
ש... אני לא זוכר שתינפת.
לא זוכר, לא... לא אתה, אתה לא, אתה נופת צופים. היה מדהים לשמוע אנשים אחרים ממחנה שלך, או מחנה שאתה מזוהה איתו, שבו באמת, במשך שבועות, ארגו את יולי אדלשטיין, תינפו אותו, אמרו שהוא פיון של נתניהו.
רגע, בוא תגיד לי מילה.
שהוא עושה הכל, רגע, רגע, תן להשלים. שהוא עושה הכל כדי להעביר את החוק, והוא עושה נזק, ויולי אדלשטיין, ורדפו אחריו איזה מחאות, בתור שבת בבוקר, ליד הבית שלו, כל שבת, כל שבת ארגו אותו, ופתאום, מיתמול
טוב,
פאק,
לא, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
פתאום יולי אדלשטיין הוא גיבור שלכם.
אני שואל אותך.
תעשה לי טובה, זה בדיוק חשיפת הבלוף.
אז אני שואל אותך.
זה בדיוק חוסר הענייניות.
אבל למה אתה הולך לקרוא מן לאחרים? אני שואל אותך, ואנחנו יוצאים לפרסומות, תעני לי רק בכן ולא. אתה חושב שיולי אדלשטיין פעל בכנות כדי להביא חוק, שיהיה חוק ראוי, כדי שיביא כמה שיותר חרדים שיעזרו למילואימניקים בשירות?
התשובה מיד אחרי הפרסומות.
בוקר טוב ללילך חיים אידלברג, ולילך היא אימא לשני בנים, בוגרי ישיבות גבוהות, אחד מהם קצין בצבא והשני במסלול לקראת קצונה, בוקר טוב לך.
בוקר אור, מה העניינים?
בסדר, גם יהודה כאן, ואנחנו מדברים על הדחתו של יולי אדלשטיין, כל הניסיונות להעביר חוק השתמטות וקואליציה של ארגוני מילואים שיוצאים למחאה נגד חוק הגיוס המתהווה שאותו אתם מכנים חוק הפטור.
חוק הפטור, חוק ההשתמטות, take your pick מה שנקרא. אנחנו, קודם כל, אני חלק מההובלה של תנועת אל הדגל, וכחלק מזה אנחנו גם חלק מקואליציה ארגוני המשרתים שמונה כ-18 ארגונים, ואנחנו
18 ארגונים שכולם עוסקים בגיוס
בחוק גיוס, לא חוק גיוס חרדים, חברים, מה שאנחנו על השולחן הוא חוק גיוס לכולם,
ברור,
כולל כולם,
ברור.
וכן, אנחנו בדרך הארוכה הזאת כבר למעלה משנה, עשינו אותה בצמוד ליולי הרבה מאוד זמן, בהרבה מאוד פגישות וישיבות, ולהבדיל מחלק מחברי ועדת חוץ וביטחון, אנחנו הקפדנו להגיע לפגישות ולישיבות. ואנחנו על השולחן, ביום שלישי היינו בכנסת, והצגנו את המתווה שלנו. בכנס שירחו אותו חבר כנסת דני לוז וחבר כנסת קרויזר, הנחנו את המתווה שלנו.
אז קודם כל, שני דברים. דבר ראשון, את יודעת, לאור מה שקרה אתמול, זה לא ממש נוחל הצלחה, המאבק הזה, כי ראינו שיולי אדלשטיין הודח, כי הוא רצה פחות או יותר חוק, גם אם לא מושלם, אבל משהו שבאמת יסביע את רצונו. ודבר שני, אני באמת מתרשם שזה חוצה מפלגות וחוזה מגזרים. ראיתי אתמול את ההפגנה מול הבית של בועז ביזמוט, ראיתי שם חופשי כיפות סרוגות וחילונים, ממש מיקס של כמעט כל החברה הישראלית.
הקואליציה מורכבת בהחלט מכל הגוונים וכל המגזרים וכל קהילה אפשרית בחברה. אבל וגם בינינו יש לנו, אתה יודע, חילוקי דעות, חושבים שונה, חושבים דומה בנקודות מסוימות, אנחנו יודעים להכיל אותם, כי אנחנו מבינים שהמטרה המרכזית פה היא לא פרסונה כזו או אחרת, היא חוק שישרת את מדינת ישראל.
רגע, אבל הפרסונה חשובה, מה שסרי אומר, אני ממשיך אותו, הפרסונה חשובה, כי עכשיו בסדר, יאללה, יולי אדלשטיין מאחורינו נגמר. מה קורה עם ביסמוט? אתם בקשר איתו, איך חבר ועדת חוץ וביטחון? פגשתם אותו בדיונים? מה הוא אומר? דיברתם איתו אתמול? מה הכוונה שלו?
אגב, שמענו חלק מהדברים אתמול, מה שהוא אומר.
חלק מהדברים שהוא אמר אתמול שמענו, חלק מהארגונים הגיעו לנקודה של המחאה המאוד ספונטנית שפרצה אתמול. אנחנו חושבים שראוי ונכון שחבר כנסת ביסמוט בתפקידו החדש ימצא את ההזדמנות הראשונה, אחרי שהוא יישב ללמוד את הדברים היטב, את ההזדמנות הראשונה להיפגש איתנו.
אז למה הלכתם להפגין נגדו? עוד לא התיישב, עוד לא גיבש חוק, עוד לא כלום.
רגע. קודם כל אני אמרתי מראש, זו הייתה הפגנה די ספונטנית, אלה דגל לא לקחו חלק בהפגנה הזו. אנחנו רוצים להיפגש עם חבר כנסת ביסמוט.
זהו, זה ההיגיון, ההיגיון הוא לפגוש אותו, ואז לשמוע אותו, ואז ללכת להפגין אם שומעים משהו שלא אוהבים.
אני אומר שלאנשים, ברור לכולנו מה הוליד את המהלך של הדחת יולי.
נכון.
בסדר? אנחנו לא, זה לא שאנחנו עכשיו חיים על ענן ורוד וצפים בכיף. אנחנו יודעים מה הוליד את המהלך. המתווה שיולי הניח על השולחן, על אף שהוא לא היה המתווה שאנחנו רצינו, והיו פערים גדולים,
נכון מאוד.
היה עדיין מתווה שנבחן בצורה מקצועית, ובצורה עניינית.
זה שלפני המתקפה באיראן, או זה שאחרי המתקפה באיראן?
זה שאחרי המתקפה באיראן, זה שאחרי המתקפה באיראן, כי אנחנו, אתה יודע, אני הייתי ביום של המתקפה באיראן, ביום חמישי בצהריים, אנחנו נשמנו אצל יולי בבית, אחרי הפרסום של המתווה שלכאורה הוסכם עם החרדים.
תגידי לי, ומה עכשיו?
הוא הסכם עם החרדים, הוא פשוט השתנה אחרי המתקפה, גם יולי אדלשטיין אומר את זה.
הוא פשוט הסכם תוך כדי כפייה ביולי.
לא, 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 רגע, לא, לא, לא.
תן לה, תן לה להסביר.
לא, בסדר, אבל רק שהציבור ידעת עובדות, היא גם צודקת. אבל צריך לדעת, יולי אדלשטיין גם אומר את זה בקולו, זה לא פרשנות. יולי אדלשטיין אומר, מה שאני הצגתי לחרדים לפני המתקפה באיראן, זה לא אותו דבר, מה שהצגתי אותו אחרי.
כן, בבקשה, כן.
אני לא רוצה להיכנס לדקויות של המתווה. אני רוצה לדבר על העיקרון הנורא נורא נורא פשוט.
נכון.
שאנחנו מבינים למה יולי הוזז מהפוזיציה שהוא ישב בה. הוא עשה עבודה מקצועית ועניינית במשך הרבה מאוד זמן מולנו. אנחנו הגשנו מתווה שנבחן בכל עין אפשרית. בצורה משפטית, לעמוד במבחן בגט, בצורה של, כשבהסתכלות על חברה, על מדינה, על מדינה שצריכה לייצר פה לכידות בין הקהילות השונות בה, על מדינה שצריכה לייצר כלכלה וביטחון, על מדינה שצריכה להיות בית בטוח ומשגשג לעם היהודי. עכשיו, זה מאוד, אני למשל ספגת לא מעט מתקפות, כי אני...
מצד מי? מצד מי?
כל מיני, גם בתוך החברים והאישים והפרטיים שלי, כי אני מגיעה מהציבור הדתי-לאומי. הבנים שלי לומדו שניהם, כל אחד, עד שיעור ג' בישיבות גבוהות, לפני שהם בחרו להתגייס לצבא. הבן שלי הצעיר, בגיל 19, את יום הולדת 19 שלא ציין בסיום שס גמרא. אז יש לי תלמיד חכם שניים בבית, אני מבינה את המשמעות של לימוד תורה.
לילך, אני חדד לך מה הדיון פה.
תן לה, רגע, רגע, שנייה, שנייה, תן לה, כן, תמשיכי, כן, סליחה, תמשיכי, כן.
אני, חשוב לי להגיד את זה, כי זה העיקרון, יהודה, עוד לפני הדיון.
כן.
העיקרון הוא שאנחנו מגיעים מהמקום של תורת ישראל, ואנחנו מבינים שהתורה היא הבסיס לכל. אבל אנחנו גם מבינים שאם אתה לא משתמש בה כדי לשרת את העם שלך ולעשות את מה שאתה אמור לעשות איתה ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל ומהלכה למעשה, אז אתה מפסס בגדול את המטרה.
אני אגיד לך מה העניין בסיפור הזה. תשמעי, את יושבת באולפן עם שני אנשים שפחות או יותר מסכימים עם דעתך, מלא מלך, חלק מאיתנו אפילו קצת יותר חריפים ממך בדבר הזה. ההתלבטות שלי באופן אישי כמי שמסכים עם הדברים שלך היא התלבטות אחרת. וזה צריך קצת לחשוב. תראי, אני חושב שמה שקורה בשנה ועשרה חודשים האחרונים בהתיישבות, שזה בעיניי אחד מהדברים המאוד חשובים, ציוניות, לאומיות, התיישבות, פיתוח התיישבות, הוא דבר שלא היה קורה בשום ממשלה אחרת. באמת, כבישים, פיתוח, עוד הכרזה, עוד יישובים, דברים כאלה. אני באמת חושב שכל ממשלה אחרת הייתה נכנעת מזמן ומקפלת את המלחמה ולא הולכת עד הסוף. אני חושב שכל ממשלה אחרת הייתה נחלט ללחץ בינלאומי, ואני חושב שזה חשוב למעוך את החמאס עד הסוף. הבעיה שלי זה בדיוק העניין, שאנשים למשל כמו המחנה השני, מסתכלים על הדברים האלה שאת ואני אומרים, ואומרים תראו איזה אידיוטים שימושים, אז מה עדיף? אז עדיף לפרק את הממשלה הזאת וללכת עם אנשים כמו יאיר גולן, ללכת עם אנשים כמו אנשים אחרים, כאילו מה יצא לי מזה,
מבינה? אני לא מפרק את הממשלה, מי שמפרק את הממשלה זה החרדים.
אני מסכים, אני מסכים.
לילך, תגידי לו שעוד מעט לא יישארו חיילים ממעוך את החמאס בקצב הזה.
לכן אני אומר, אני מצד אחד מבין את הטענה שאומרת איזה, אתם המזרוחניקים הדתיים לאומיים, אתם אידיוטים שימושיים. אני גם מאוד מבין אותך על הסיפור שלה, אתם באמת, הילדים שלך, הם קודש הקודשים של הדבר הזה.
בוא ניתן לה לענות.
אבל מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? תפרקי את הממשלה הזאת.
אני אגיד לך מה האלטרנטיבה.
ותקבלי נעמה לזימי ויאיר גולן וגלעד קריב ואפרת רייטן
ומירב מיכאלי. קודם כל, אני לא מתעסקת כרגע בהרכבת קואליציות. רגע, אני רוצה לשים את זה בצד. האלטרנטיבה היא מאוד מאוד פשוטה. בתיעדוף הערכים שאתה עכשיו תיארת, של ההתיישבות לעומת הגיוס, הכלכלה לעומת הגיוס, whatever, שזה לא נכון בעיניי, כי הכלכלה שלנו מושפעת מזה שכולם התגייסו. בסדר, אני אומרת, אבל גם התיעדוף, גם ההתיישבות, ומי ישמור? ביישובים שלנו.
לא, אבל את חושבת שיעיר גולן יפתח את ההתיישבות בצורה הזאת?
אני, אתה שמעת אותי אומרת שיעיר גולן צריך לשבת
בקואליציה? אבל למה לקחת את זה למקומות?
אני לא לוקח, אבין,
לא יכול להסתכל על הנושא
כפו. נילך ואני מנהלים עכשיו שיח בתוך המחנה שלנו.
בתוך המחנה שלך, אתה בא ואומר את פריירית.
לא, אני לא אומר את פריירית, אני אותו פרייר כמוה.
בסוף אתה פיל את הממשלה ונקבל את יעיר גולן, זה מה שאתה בא ואומר לה. אבל למה לא לדבר על המהות?
המהות אנחנו מסכימים. אין לנו מקום על המהות.
יש דברים שאני רוצה...
אבל שלזינגר.
שלזינגר, יש לי דברים שאני רוצה לשאול אותה. יש דברים שאני...
בסדר, אבל אתה מאפת את הדיון. אני ולילך באותו צד. אני רק אומר לה, בסוף אני לוקח בחשבון שאם היא צודקת והיא צודקת, והממשלה תתפרק, אני אקבל משהו שנוגד את כל הערכים של לילך.
היא לא רוצה לפרק, היא רוצה גיוס. היא רוצה גיוס.
גם אני רוצה גיוס.
כן, לילך, סליחה. א',
אני אומרת שאתה ממש לא צודק בעיניי, כי אני לא חושבת שהמערכת הפוליטית תישאר אחרי מערכת הבחירות הבאה כמו שהיא היום. אני חושבת שהפרדיגמות נשברות. אני חושבת שתפיסות של ימין ושמאל הן כבר פחות חזקות ובלתי מעורערות.
מסכים איתך, מסכים איתך.
אני חושבת שהמבחן הופך להיות, לא אם אתה ימני או שמאלני, רק ביבי או לא ביבי. המבחן הופך להיות האם אתה ציוני או לא ציוני. האם אתה בוחר לעשות את המעשה הציוני שיבטיח פה בית יהודי משגשג או לא. זה המבחן בעיניי.
הלוואי, במציאות הפוליטית שלנו כרגע, אנחנו יודעים.
היא צודקת, אני מחזיק אותה במאה אחוז.
אני גם חושבת שהיא צודקת.
אני חושבת שהמציאות הפוליטית שלנו תשתנה מאוד במערכת הבאה.
והלוואי שהמציאות הפוליטית תשתנה.
נילך, יש לי אבל שאלה.
אבל כרגע... זה משחק פשוט לידיים לילך, שלא את ולא אני רוצים לראות אותם בממשלה.
לילך, יש לי שאלה ברמה הפרקטית. קרה כן. מה שקרה אתמול, ועכשיו יש שבוש חדש. מה הצעדים שלכם מעטה ועלה, כדי באמת להבטיח את מה שאת אומרת, פשוט, כמה שיותר חיילים שהתגייסו לטובת הבנים שלך?
אני חושבת שמה שצריך לקרות, ומה שאנחנו הולכים אליו, זה כרגע פנייה של הקואליציה, להיפגש עם חבר כנסת ביסמוט, לפני הכל. אנחנו רוצים לשבת איתו. אנחנו חושבים שזה ראוי ונכון שהוא יראה שבסדר העדיפויות שלו המשרתים עומדים ראשונים. והפגישה הראשונה שלנו שלא צריכה להיות איתנו, כדי להבין מה אנחנו עושים כבר מעל שנה וחצי בתוך המערכת הזאת. כולנו מתנדבים, כולנו באים
לחשבון זמננו הפרטים כדי לעשות את זה. את אישה מאוד מאוד אינטליגנטית וגם מבינה עניין. את הרי יודעת שהוא מונה לא מהטעמים של לקחת את החוק עכשיו ולהניף אותו ולתת לו תנופה ובאמת לעשות את מה שכולנו מצפים. את יודעת מה? 80% מהציבור חוצה מפלגות, מגזרים, רוצים שיקרה. את באמת חושבת שזה אפשרי עם ראש ממשלה שבסוף, בוא נקרא לילד בשמו, רוצה לרצות את החרדים.
אני חושבת שבסופו של יום זה יצטרך לעמוד למבחן המציאות. אני לא אגיד מה אנחנו, אולי אנחנו הולכים אחרי. אני אומרת שהנקודה הראשונה צריכה להיות הפגישה הזו. אחרי, אני אגיד לך הדבר שאמרתי בכנס ביום שלישי. כולנו משוגעים לדבר. בסדר? כולנו מבינים שזה להיות או לחדול הסיפור הזה. אני אגיד לך מה לא נעשה. אנחנו לא נפסיק להתנדב. אנחנו לא נפסיק לשרת. אנחנו לא נקרא לאף אחד לא ללכת ולא לעשות. יהיו ארגונים שילכו לכיוונים אחרים, יהיו ארגונים שילכו לכיוונים כאלה, הכל בסדר. כקואליציה, אנחנו יודעים להכיל אחד את השני, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד. מה היו הצעדים האופרטיביים שלנו? אנחנו נחליט אחרי שניתן הזדמנות ליו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש, לשטוח את משנתו ולהגיד לנו לאן הוא רוצה.
לילה חיים אידלברג, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ושבאמת נדע בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר. קונים רכב? קבלו טיפ. מימון הרכב מוסיף להוצאה החודשית, אך עשוי לאפשר לכם שדרוג לשנתון גבוה יותר ולחסוך הוצאות תיקונים וטיפולים שוטפים בהמשך. בחסות לינקוויק, שבוע מחירות עם מגוון הטבות על לינק-אנד-קו F2 החשמלית שהפכה ללהיט. 4-8 באוגוסט. לינק-אנד-קו, כוכבית 2141, כפוף לתקנון. התוכנית בחסות.
בחסות? אלנקר חוגגת 42. הצטרפו לסדנת גמילה מאישון או שובר משקל וקבלו גיפט קארד בשווי 420 שקלים למימוש במגוון רשתות.
אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
כוכבית 6609.
לא הספקתי להגיד איי וקיבלתי שירות AI.
לראשונה ורק במוחדת. כל פעולות האפליקציה בצ'אט AI חכם ומהיר.
מוחדת, המאחרת.
103 FM.
אולי יש לכם בית, אבל אין לכם משכנתה הפוכה מהראל.
כאן טל ברולי, וגם אני עשיתי משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה על בסיס הבית הקיים. עם שירות
יספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, מיוחדים ובהטבות בלעדיות, 18 עד 25 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
Oh my God, כל הבית גולדלייט.
סדרת מעברי טורבו הוריקן, ועכשיו במבצע ללא מעם. טורבו הוריקן של גולדליין. מי צריך מזגן?
רק באפליקציית ילו עושים מינוי ב-30 שקלים לחודש ומקבלים בכל יום קפה איטלקי איכותי.
ילו קופי קלאב, עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום כפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
בליסינג של טויוטה ללקוחות פרטיים ועסקיים, אתם יודעים בדיוק מה אתם מקבלים. אמינות, אחריות ושקט נפשי להמון זמן. והכל בסטנדרט גבוה ביותר. סטנדרט טויוטה. טויוטה ליס מבית יוניון מוביליטי. כפוף לתקנון.
לקוחות קל מחדשים את הבית ומשלמים פחות. קונים ב-400 שקלים ברשת הום סנטר ומשלמים רק 300 שקלים.
מילה של קרקל. לחדש את הבית זה קל.
במחלקת צבע ואביזרים נלווים בתוקף עד 24 ביולי 2025, כפוף לתנאים.
ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. חיים חדשים, ליאודי שאשתו ובנותיו נרצחו בפיגוע, מתחתן, רעיון זוגי וחושפני. בשם ביתי, אורי בנקי, אביה של שירה שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים, מצהיר למה לא יסלח לעולם למסיתים. סקר מעריב המעודכן חושף, כך משנה המאבק על חוק הגיוס את מפת המנדטים. וגם התורים והפרשנויות של הכותבים הכי טובים בישראל. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28.
103
שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה, מורחים שהם אגדה, עושים כבוד לאגדות התרבות מכל הזמנים. כל חמישי 2 עד 4 חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר.
תמיד יחכו לך עלי השבת.
או ילד עבר זמן, נסעת לחפש רחוק מכאן, ואני מחכה לך. ילד שלי בעולם, ציפור אדם כמו כולם, מחפש את האופק. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר שעות הערב, תמיד יחכו לך. או ילד כששקט, אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע. או ילד תשתדל לך מהר, ככה אני מבקשת בשקט, בשקט. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים.
אז קודם כל, אם אתם רואים אותה, תאכלו יום הולדת שמח, מזל טוב לילה השבת שחוגגת יום הולדת. עורכים ומפיקים את המשדר, שר פלסטר ואסף נבו, אחראי על השידור שקד מורג וסתיו קורנס, אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידו טבת.
תרי, שבת שלום שיהיה לך.
ואחרי יד לוק, שבת שלום, ואחרינו סיוון כהן, סיוון כהן, אז תהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות, שנשמע דברים טובים, שהחיילים היקרים שלנו יחזרו בשלום הביתה והחטופים, ושיהיה כבר שקט בארץ. תודה רבה, סוף שבוע נעים.
מטוס שטס בשמיים, כל כוכב